אנחנו נמצאים היום בשבת ההילולה של אור החיים הקדוש, אז זה גם יום השנה של אבי מורי זכר צדיק לברכה, שהוא נפטר ממש בשבת י"ד, כבר בט"ו. הוא עסק הרבה באור החיים הקדוש. אני יודע כמה אתם יודעים, באור החיים הקדוש לא קדש לו מקום בעולם המחקר כמעט כלום. לא חקרו אותו, והסיבה המרכזית שלא חקרו אותו, מפני שלא ראו בו באמת פירוש של התורה. ראו בספר הגות, ספר קבלה, ספר מוסר, אבל האנשים שבדרך כלל עסקו במחקר של המקרא, לא עסקו בספר הזה, כי הספר הזה באמת בלול מכל התורה כולה. ויש בו גם קטעים של מוסר, קטעים של קבלה, קטעים של הלכה, וקטעים של פשט, ואורח חיים עוסק ב... הוא היה כל כך מלא וגדוש ועשיר ועשיר בכל התורה כולה, שהוא פשוט נגע בהכל, והכניס הכל לתוך הספר שלו. ובמבט ראשון זה לא היה נראה לחוקרים כספר שראוי להיות ספר פרשנות שראוי למחקר על פרשנות התורה. אבא שלי, זכרונו לברכה, התחיל לעסוק בספר הזה בהדרכתו של פרופסור עזרא ציון מלמד, הרב פרופסור עזרא ציון מלמד, מלמד חכם גר בירושלים. ואגב העיסוק בספר הזה, הוא שם לב שמאחורי הספר הזה עומדת שיטה שלמה. יש בספר אור החיים הרבה סגנונות של פירוש, כמו שאמרתי. יש המון סוגים של אנשים שעוסקים באור החיים, עוסקים בו חסידים, עוסקים בו מתנגדים, עוסקים בו חכמי הספרדים, עוסקים בו אנשים כאלה ואחרים מכל הגוונים, וכל אחד רוצה בתוכו את מה שמתאים לו. אבל בסופו של דבר, מאחורי כל הסוגים השונים האלו של הדברים שנמצאים בתוך הספר הזה, יש גם שיטה אחת שמאגדת את כל הדברים ביחד. ההבדל בין קריאת פירוש ובין המידה על השיטה לא יהיה הבדל בין הפרט לכלל. הפרט הוא באמת נקודה אחת שאותה אני לוקח והיא מתאימה למה שהיה חסר לי, מה שהיה אני צמא וירווה את צמאוני. זה הועיל לי, זה עוד לא אומר שחשפתי את מה שאמר הכותב. אני כקורא גיליתי עוד נקודה שהשאירה את עולמי הרוחני. אבל אם אני רוצה להבין בשלמות מה הכותב מתכוון, לא מה אני קיבלתי, מה הוא רצה לתת, פה אני חייב לעמוד על השיטה. אני חייב לראות את הפירוש בכללותו. אני לא יכול לקחת חלק אחד, שני חלקים, או סוג אחד של פרשנות מתוך אור החיים, ולהגיד, הנה, אור החיים אומר. אור החיים אומר, זה הסך. אני יכול לומר, אני קראתי באור החיים, אני קיבלתי מאור החיים, אני מצאתי באור החיים. אבל מה שהוא אומר, זה כבר לעמוד על השיטה בכללותה. ויש בספר הזה שיטה שלמה ומקפת. שיטה פרשנית קודם כל. קודם כל פרשנית. באמת מאז יותר עוסקים בעולם המחקר, מאז הספר הזה של אבא שלי פורסם לפני הרבה שנים, עוסקים בו יותר, מנסים לחשוף את השיטה. ואני חייב לומר שהעיסוק הזה, למרות שכבר עשרות שנים עוסקים בו, הוא רק בראשיתו, ואם מישהו רוצה כבר למצוא מקום לחקור, באמת לקחת על עצמו לחקור את הפרשן הגדול הזה. יש הרבה 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 עוד יותר מה לעשות, למרות כל מה שנכתב עליו. התפקיד שלנו כלומדים זה לא רק להתמלות בעניינים רוחניים, אלא גם לנסות לחשוף את השיטה השלמה שעומדת מאחורי הספר הזה, אור החיים. כמובן שלעמוד על השיטה שלו, זה לעבור עליו קודם כל על הספר כולו ולרכז מתוכו את מה שהוא כתב לפי נושאים ולראות את המכלול השלם של מה שנאמר על נושא מסוים. ורק אז אפשר לעמוד על השיטה הכוללת של הספר. אני רוצה להדגים את זה, הדגמה קצרה, ואני רוצה לדבר קצת על פרק אחד מהספר של אבי מורי זיכרונו לברכה, על היחס של אור החיים הקדוש לארץ ישראל. אפשר לומר שאור החיים הקדוש כל חייו נסע לארץ ישראל. ממש ככה. מרגע שהוא עמד על דעתו, ישבה לו ארץ ישראל בראש. גם ביותו ראש ישיבה במרוקו, גם אחר כך באיטליה, גם בשעת חיבור הספרים שלו. הוא היה כל הזמן עסוק בחלום הגדול שלו להגיע לארץ ישראל. ארץ ישראל בתקופתו רחוקה מאוד ממה שאנחנו יכולים לדמיין לעצמנו. זו לא ארץ ישראל שאנחנו מכירים אותה היום, הארץ הבנויה והמיושבת. זו לא הארץ שהייתה כאן מתחילת, בקום המדינה. זו הארץ שהייתה כאן לפני 250 שנה. ארץ שוממה, חריבה. הדבר היחיד שהיה כאן זה יתושים, ביצות, קדחת ומגיפות. פחות או יותר בזה הסתכמו תושבי הארץ, ארבעת תושבי הארץ המרכזיים. מעבר לזה לא היו פה הרבה אנשים. לא היה פה כמעט כלום. אבל הוא יושב לו וחולם לבוא לירושלים ולהקים ישיבה בירושלים. זה כיסופי נפש, אבל זה חלק משיטה שלמה. של אדם שלומד תורה ומגיע למסקנה שעד שהוא לא מקים ישיבה בירושלים, אז עבודת השם שלו לא יכולה להיות שלמה. מה שמרכזי בעבודת השם שלו חסרה, מפני שהוא עובד את השם בגלות. זה לא רק עניין רגשי או איזה חלומות של אדם שאוהב את ריבונו של עולם ורוצה כבר שתגיע הגאולה. זה אדם שהתמודד עם שאלה קיומית. האם באמת אפשר לעבוד את השם כשאנחנו בגלות? לא בצורה אחרת. האם אפשר להגיע באמת לפסגות של עבודת השם בגלות? הוא הרגיש שלא. גם כתב שלא. אני אגיד עוד 2-3 נקודות, למרות שהדברים ארוכים מאוד, אני עוד 2-3 נקודות בתוך הפירוש שלו. הרמב"ם עוסק בשאלה אחת כללית ואחת פרטית. השאלה הראשונה, ארץ ישראל תופסת מקום מאוד מאוד מרכזי בתנ"ך. מקום גדול מאוד מספר בראשית, כבר עוסקים בארץ ישראל, הרש"י הראשון כבר מדבר על ארץ ישראל, אחר כך מדובר על האבות שחיים בארץ, אחר כך מדברים על הליכה אל הארץ, על החיים בארץ, על השלטון על הארץ, על המלחמות על הארץ, על הגלות מן הארץ, על החזרה אל הארץ, מה עם גבולות הארץ, מה חייבים לעשות בארץ, על המציאות ותלויות בארץ. כמעט אפשר לומר שאם נוציא את ארץ ישראל מהתנ"ך, לא יישאר תנ"ך, לא יישאר כלום. כמעט כל התנ"ך עוסק בארץ ישראל. אפשר אולי לומר שהתנ"ך זה סיפור מערכת היחסים בין עם ישראל לארץ ישראל. ממש ככה. תשימו לב, אין ספר שתפתחו שלא עוסק בשאלת הקיום היהודי בארץ. אם נוציא את כל הספרים שעוסקים בשאלת הקיום היהודי בארץ ישראל, מה יישאר מהתנ"ך? אולי איוב. לא. לפי חזה גם איוב קשור, אבל נגיד איוב, משלמה. כמעט כלום. כמעט לא יישאר שום דבר. והשאלה היא בעצם, למה התורה כל כך מעריכה בעניין יישוב ארץ ישראל? גם אם נאמר שזו מצווה דאורייתא ליישב את ארץ ישראל, וכי יש לנו מצווה דאורייתא אחרת שהתנ"ך עסוק בה כל כך הרבה, מתחילה ועד סוף, כל כולו רק ארץ ישראל. מה כל כך חשוב בארץ הזאת שגורם התנ"ך לעסוק בה בלי הפסקה? נניח רגע לשאלה הזאת ונעסק בעניין אחר. ידועה המחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן. אתם יודעים, אור החיים עסק גם בעסקי הלכה, הוא גם כתב פרי תואר, שחולק לפרי חדש, הוא עסק גם בענייני הלכה. יש לו גם שיטת פסיקה מיוחדת, אגב, הוא לא פוסק בצורה שאנחנו רגילים, יש לו שיטת פסיקה קצת שונה מצורת הפסיקה שאנחנו רגילים. אור החיים הקדוש היה פוסק מן הגמרא ישר. גמרא וראשונים, פוסק הלכה, ואחרי זה בודק מי מן האחרונים, הסכים איתו מי מן האחרונים, חלק עליו, אבל זה נושא לעצמו, אם מישהו רוצה יכול להעיל בספר. נחלקו הרמב״ם והרמב״ן בשאלה האם יש למנות את מצוות יישוב ארץ ישראל במניין תרי"ג מצוות. הרמב״ן כותב השגות בספר המצוות לרמב״ם, ובתוך ההשגות יש כותרת כזאת: מצוות עשה ששכח אותם הרב. אני בטוח שלא הרמב״ן כתב את המשפט הזה, אבל ככה זה כתוב. הרמב״ן מזכיר לרמב״ם איזה מצוות הוא שכח למנות. אז יש לנו רשימה של 19 מצוות שהרמב״ם שכח במרכאות למנות אותם. איזה מצווה, בהשפטת ד' כותב הרמב״ן, איזה מצווה שכח הרמב״ם למנות? כותב הרמב״ם מצווה רביעית, שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו לאברהם יצחק וליעקב, ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. ואז הרמב״ן מעריך ומפרט את גבולות הארץ, ואומר שלא זו מלחמת שבעת הרבנים, היא מלחמה אחרת. ידוע יש את הרמב״ן, לא אעריך בה עכשיו. הכל הוא ממצוות עשה שנצטווינו לרשת הארץ ולשבת בה. אנחנו מחויבים לשבת מצווה. עכשיו בארץ ישראל, אם כן למצוות עשה לדורות, מתחייב ממנה כל יחיד, ואפילו בזמן הגלות כידוע. זאת אומרת, גם בתקופה שעם ישראל איננו שולט על ארץ ישראל, אנחנו מחויבים לבוא ולעלות לארץ ישראל. כידוע בתלמוד במקומות הרבה, ככה אומר הרמב"ן. המצווה הזו אכן לא נמצאת במניין המצוות לרמב"ם. למה הרמב"ם לא מנע את המצווה הזאת? מי שהגן על הרמב"ם, מהשגותיו של הרמב"ן, זה רבי משה דליאור, בעל הספר מגילת אסתר, שהוא באריכות מנסה להשיב על דברי הרמב"ם גם במצווה שלנו. הוא כותב, ונראה לי כי מה שלא מנעה הרב, למה הרמב״ם לא מנע, לפי שהוא מצוות ירושת הארץ ושיבתה, לא נהגה רק בימי משה יהושע ודוד, וכל זמן שלא גלו מארצה, אבל אחר שגלו מעל אדמתם, אין מצווה זו נוהגת לדורות עד בוא המשיח. כלומר, אומר בעל מגילת אסתר, הרמב״ם סובר שאין היום מצוות יושבי ארץ ישראל, ושמצווה זו נהגה רק בתקופת הבית. אבל היום שאנחנו בגלות, אין מצווה, להפך. יש מצווה לא לעלות לארץ, אלא להישאר בגלות. זה שלושת השבועות, מזכיר פה שלושת השבועות באריכות, הוא אומר שהרמב״ם סבר ששלושת השבועות הם להלכה, ולכן אין מצווה לעלות לארץ ישראל עד שיבוא המשיח תזכרנו, ואז תקום המצווה לתחייה ונשוב ונעלה אל ארץ ישראל. ומה שאמר הרמב״ם, שהחכמים מפליגים בחיבוש הארץ, שמלחמת מצווה, זה כאשר לא נהיה משועבדים לאומות, אבל כל אנחנו משועבדים לאומות, אין מצווה לבוא ולכבוש ולגור בארץ ישראל. כך כותב בעל מגילת אסתר, כבר האחרונים הקשו על הקושיות סביב סביב, שיטתו תמוהה, קשה ודחוקה, בעיקר לאור זה שבהלכות מלכים הרמב"ם פוסק להלכה שמצווה לגור בארץ ישראל במזמן הגלות. ממש פלא לחכם כמו הבעל מגילת אסתר שלא שם לב לסתירה פשוטה, ברורה, מתוך ספרי הרמב״ם עצמו על מה שהוא כותב בספר המצוות. אני לא מתווכח שלא באתי לעסק בדברי מגילת אסתר, באמת כבר דחו האחרונים מדעב ננזר ועוד, דחו את דבריו, דבריו באמת קשים, לא מוסברים לא לפי הרמב״ם ולא לפי פשוטה של הגמרא. אבל בכל אופן השאלה קיימת, למה לא מנע הרמב״ם את מצוות יישוב ארץ ישראל? אני אסכם בעצם להפסיקו בשתי שאלות, שאלה אחת, למה ארץ ישראל תופסת כזה מקום גדול בתנ״ך? כל כך הרבה התנ״ך עוסק בארץ, שנראה שכאילו כל התנ״ך הוא סיפור הרומן הגדול שבין עם ישראל לארץ ישראל. וב' למה הרמב״ם לא מונה את מצוות יישוב ארץ ישראל במניין המצוות, למרות שהוא מביא את המצווה הזאת בספר ההלכה שלו? יכול מאוד להיות, ונראה שכך סבר אור החיים, ששתי השאלות האלה מתרצות האחת את השנייה. כלומר, הסיבה שהרמב״ם לא מונה את מצוות יישוב ארץ ישראל כמצווה במניין המצוות, היא מפני שהיא מקיפה את כל התורה כולה. אני אסביר את הדברים. בפירושו לפרשת התשובה, בדברים פרק למד, אגב שם יש כמה פירושים חשובים מאוד שבעל אור החיים, שהוא שם רואים את שיטתו בכל עניין לגאולה, בפרשתו לפרשת התשובה, דברים פרק למד א' עד י', הוא מיישב לכאורה קושי פרשני שנראה זניח, בכל אופן קושי. הכתוב אומר כך, אחרי שיש 10 פסוקים שמדברים על חזרת עם ישראל בתשובה וחזרתו לארץ ישראל, כתוב כך, העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, את החיים והמוות, ונתתי לפניך ברכה וקללה, ובחרת בחיים. יש לך אפשרות לבחור בחיים ובמוות, בברכה ובקללה. התורה מצווה אותנו לבחור בחיים. למה? למה לבחור בחיים? זה מגוחך שבכלל צריכים לנמק דבר כזה, אבל התורה מנמקת אותו. התורה מנמקת שלושה נימוקים. למה צריכים לבחור בחיים? הנימוק ראשון, למען תחיה אתה וזרעך, זה לא רק החיים שלך. אם אתה בוחר במוות, אתה גם גוזר מוות על כל הדורות הבאים, וכדי שיחיו אתה והדורות הבאים, תחיה אתה וזרעך, אז אתה חייב לבחור בחיים. הדבר השני, לאהבה את השם אלוהיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך, מפני שהאדם המת, לא המתים, היא הללויה. האדם האמת, אדם יכול לדבק בריבונו של עולם. דבקות בריבונו של עולם זה רק האדם החי פה, הוא חי בעולם הזה, והוא יכול לדבק בריבונו של עולם, אבל האדם שאמת, הוא כבר לא יכול. אז כדאי לחיות, כדי להשיג את המדרגה הגבוהה של דבקות בריבונו של עולם, ואז מופיעת הסיבה השלישית, למה כדאי לחיות, למה? לשבת על האדמה שנשבע השם לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם. זאת אומרת, למה צריכים לחיות כדי לגור בארץ ישראל? מה... ברור שמי שחי גר באיזשהו מקום, הרי איפה הוא יחיה? כל מי שחי גר באיזשהו מקום. אז למה צריכים לחיות כדי לגור דווקא פה? התמיהה היא עולה מאליה. אני מביא את הנימוק הראשון. צריכים לחיות למען הדורות הבאים. צריכים לחיות כדי להידבק בשם. אבל צריכים לחיות בשביל לשבת על האדמה הזאת? מה החשיבות הגדולה של לשבת על האדמה הזאת? מה זה כל כך חשוב? צריך גם לומר שהנימוקים נראים לא שווים. שני הראשונים הם בעלי משקל רב. החיים והדבקות הם נימוקים בעלי משקל גדול. כדי לשבת על האדמה, זה שווה ערך לשניים הראשונים. זה נראה כאילו נימוק שהוא פחות משמעותי מהשניים הראשונים. השאלה, למה בכלל התורה מזכירה אותו בהקשר הזה? מה היה חסר אם עולה התורה הייתה אומרת שאנחנו צריכים לבחור בחיים משתי הסיבות, לא שלוש. בשביל הדורות הבאים, להידבק בהשם. מה היה חסר כל כך? למה היא צריכה התורה לומר את הטעם השלישי כדי שנזכה לשבת בארץ ישראל? דור החיים כדרכו, במילים קצרות, כולל תשובה גדולה. אומר אור החיים, ואומרו לשבת, כאילו הוא אמר ולשבת, זה לא המשך הטעם הקודם, זה טעם חדש. כאילו כתוב וטעם נוסף, ולשבת. ודבר זה, ישיבת הארץ, גם כן הוא מהשגת השלמות. אי אפשר באמת להשיג את השלמות הנחוצה מן האדם, להידבק בריבונו של עולם, כאשר אתה נמצא בחוץ לארץ, זה בלתי אפשרי. מדוע זה בלתי אפשרי? כי ישיבת הארץ היא מצווה כוללת כל התורה. זו מצוות יישוב ארץ ישראל, היא מצווה שכל התורה כולה תלויה בה. היא כוללת את כל התורה כולה, כי בכלל בלי ארץ ישראל אין מקום לתורה. זה לא סתם שהתנ"ך כולו מלא מארץ ישראל, והיא נוציא את ארץ ישראל מהתנ"ך, פתאום אין תנ"ך. זה עניין מהותי. כי באמת יישוב ארץ ישראל, זה יישוב ארץ ישראל, היא כל התורה כולה. פה אור החיים עושה דבר שהוא עושה הרבה פעמים בתוך פירושו, הוא משתמש במושג הלכתי כדי לפתור קושי פרשני. זאת אומרת, הביטוי מצווה כוללת הוא מושג הלכתי, אבל אור החיים משתמש בו כדי לפתור מצוקה שהייתה בפירוש הפסוק בספר דברים. מה משמעות הביטוי הזה? מצווה כללית. מה זה מצווה כללית? הרמב״ם בספר המצוות, לפני שהוא מונה את כל המצוות, הוא מונה 14 שורשים, 14 כללים שלפיהם הוא מונה את המצוות. אחד מהכללים שלו, בשורש הרביעי, הוא מסביר מה זו מצווה כללית. כתב הרמב״ם שלא ראוי למנות מצווה כללית. מצווה שכוללת כל התורה כולה, אנחנו לא מונים אותה במניין המצוות. לא מפני שהיא איננה מצווה, אלא כי היא יותר מכל המצוות כולם. אנחנו מונים את המצוות, לא משהו יותר ממצווה. אז מה זה מצווה כללית? מה זה מצווה כללית? הוא כתב כך. הנה יבוא בתורה, ציוויים והזהרות, אינן בדבר רמוז, זאת אומרת, לא בדבר ספציפי, אבל יכללו את מצוות כולם, זאת אומרת, יכללו את כל המצוות. כאילו יאמר, עשה כל מה שציוויתיך לעשות, ויזהר מכל מה שיזהרתיך ממנו. ציוויים ראש ברוך הוא אומר לך, תשמור את כל המצוות, אז זה לא עוד מצוות עשה. זו מצווה כללית, ושהיא כוללת את כל המצוות כולם. ואין פנים למנות את הציווי הזה עם מצווה בפני עצמה. שהוא לא יצווה לעשות מעשה מיוחד שיהיה מצוות עשה, ולא יזהיר מעשות מעשה מיוחד שיהיה מצוות לא תעשה. אין פה ציווי מיוחד, אלא הציווי הוא תחיה חיים של תורה. כשאומרים תחיה חיים של תורה, אז אומרים לך בעצם, תעשה את הכל. זה לא מצווה נוספת, זו מצווה כללית. זו מצווה שבה ריבונו של עולם מורה לנו תעשה את כל מה שאמרתי לך, את כל התורה תשמור. לדוגמה, כמו שכתוב בספר שמות, וכל אשר אמרתי אליכם, תשמרו. האם הפסוק הזה הוא מצווה מהרמב״ם? לא, אני לא, אני לא אמנה את זה מהרמב״ם כמצווה, כי המצווה הזו היא אומר לי להישמר מכל העבירות, זו מצווה כללית. וכי אומרו קדושים תהיו, ואת חוקותה תשמרו, ושמרתם את משמרתי, ורבים כאלה. זאת אומרת, אומר לנו הרמב״ם, פעמים שהתורה מצווה על משהו פרטי ספציפי, כבד אביך ואת אמך, שמע תקיעת שופר באלף תשרי, תאכל מצות בפסח, תניח תפילין, ולפעמים היא אומרת לך, תשמור את כל המצוות שציוויתי אותך, זה לא מצווה. זה משהו כללי שכל התורה תלויה בו. אומר אור החיים הקדוש, זו המשמעות של מצוות יישוב ארץ ישראל. כשריבונו של עולם אומר לך לגור בארץ ישראל, נחשב הדבר כאילו אמר לך, תשמור את כל מצוותיי. למה? מה זה קשור אחד לשני? כי מקום התורה הוא ארץ ישראל. התורה נועדה שיקיימו אותה בארץ ישראל. התורה היא לא נועדה להיות מוקמת בגלות. זה נכון שגם אם אדם נמצא בגלות, הוא חייב לשמור מצוות כאלה, ולא את כולם אגב, חלק. רוב, לא יודע רוב, בהמון מצוות, מאות מצוות, להיות בארץ, כל מצוות המקדש, להיות בארץ, מצוות שלויות בשדה, יש מצוות להיות, גם מצוות שלויות להיות בארץ, קרה שיצאת לחוץ לארץ, תשמור אותם גם בחוץ לארץ. אבל בעצם, במעמד הר סיני, כשריבונו של עולם אמר לעם ישראל, תשמרו את כל המצוות, איפה הוא כדי שנעשה את זה? פה, במקום הזה, בארץ ישראל. כשאני אומר לך, תבוא לארץ ישראל, אני אומר לך, תשמור את כל המצוות, ושזהו מקום התורה. התורה נועדה להיות נשמרת כאן. התורה אמורה להיות מקוימת דווקא במקום הזה. סליחה שנייה. הדבר הזה רמוז, כבר אומר רבי חי בן עטר, בספר בראשית, בציווי הראשון שנאמר לאברהם אבינו, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. תראו מעניין איך מפרש אור החיים הקדוש, הביטוי אראך. מה זה אראך? שיעור התיבה אראך, אראה לך, הוא אראה אותה לך, ואראה אותך לה. זאת אומרת, כאשר אברהם אבינו מצטווה ללכת לארץ ישראל, הוא צריך לראות את הארץ, אבל גם הארץ צריכה לראות אותו. כלומר, הוא צריך להסכים לגור בארץ הזאת, אבל גם הארץ צריכה להסכים שהוא יגור בה. במה זה תלוי שהארץ תסכים שהוא יגור בה? בקיום התורה והמצוות. כי זהו מקום התורה והמצוות. ואם מישהו חי כאן ואיננו מקיים תורה ומצוות, הארץ מקיעה אותו, היא איננה חפצה בו. הארץ היא כאילו דמות מוחשית, ממשית, בעלת חיים וקיום, שמצליחה להוציא מכאן את מי שאיננו שומר תורה ומצוות. אז כשאומרים לך, תגור פה, האפשרות היחידה שלך לגור פה, הוא כאילו לקיים את הציווי שהארץ מצווה אותך לשמור את כל התורה כולה. כי אם לא תשמור את כל התורה כולה, לא תוכל להיות פה. כמו שכבר רמז הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אראך. אני אראה לך את הארץ, אתה גם תיבחן על ידי הארץ, ואני אראה את הארץ, אותך אל הארץ, שגם היא תראה. והוא מסיים, היא ראויה לך ואתה ראוי לה, כי זה בלא זה אינם ראויים להשראת שכינה. השלמות של הדבקות בריבונו של עולם, היא רק בחיבור השלם בין עם ישראל לארץ ישראל, ששניהם ישויות חיות וקיימות שמושפעות זה מזה. וכשעם ישראל אינו בארצו, אין ברכה בארץ. ראינו את זה. מי ראה את זה יותר מאור החיים הקדוש, שראה את עם ישראל בגלות, והארץ כולה שממה. הארץ אינה מבורכת. מה פירוש ארץ מבורכת? הארץ שבה החקלאות מניבה הרבה פירות, זו ארץ מבורכת. ברכת הארץ היא הפירות שלה. וכשהעם לא כאן, הארץ הזו הופכת להיות שממה. אומר אור החיים הקדוש, למה הארץ הזו שממה? כי כשעם ישראל לא פה, אז השכינה לא יכולה לשרות לא על העם וגם לא על הארץ. אז העם לא מבורך והארץ לא מבורכת. כי הברכה האלוקית תחול רק על החיבור של שניהם יחד. הוא חוזר על זה שוב בפירושו לספר דברים. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא. ארץ אשר אלוקיך דורש אותה תמיד. דקדק לומר תיבת אלוקיך. להאיר כי שבח הארץ הוא כשהשם מייחד אלוהותו על ישראל. אבל בזמן שישראל גולים ואין השכינה בתוכם, כי הרי הם בגלות, אין שבח לארץ כל כך. זאת אומרת, שבחה של הארץ ושבחו של העם הוא בחיבור שביניהם שיוצר את השרת השכינה המיוחדת שיש גם ישראל. ואמרנו שאור החיים כל חייו חלם מדבק בריבונו של עולם, אז הוא לא היה יכול שלא לחלום על ארץ ישראל. כי אי אפשר להידבק דבקות שלמה בריבונו של עולם כאשר אתה נמצא בארץ שאינה מקום התורה. כי מקום התורה זה פה, זה בארץ, דווקא פה, דווקא בארץ הזאת. בלי הארץ הזאת אי אפשר להגיע אל השלמות האמיתית שאותה אנחנו מחפשים. מי שרוצה לראות את כמה דברים כאבו לו, שיקרא את פירושו לפרשת המרגלים. איך הוא מסביר מהי חומרת חטאם של המרגלים. איך יכול להיות שאנשים אמרו כמה דברים לא יפים על ארץ ישראל ונענשו במיטה או ב-40 שנה במדבר? מה קרה? בסדר, דיברו לשון הרע, עברו לסור, נגיד לסור לאו, לסור לאו זה לדבר על בן אדם ועל דומה, אבל נגיד, מה? נו, מה האסון הגדול? אני אקרא לכם כמה שורות מפירושו המדהים, לא בשביל שתבינו את הרעיון, תבינו את הלך הנפש, תראו איזה מילים הוא כותב. מי זה אמר ותהי שיאמר על ארץ כלילת היופי כי רעה היא? אין לך רשע רחוק מעשות כזה. כי איך יעיז האנושי על פניו כל כך לדבר דברים הפכיים בתכלית ההפכיות, לומר דיבה רעה על שלמות הטוב? תראו איזה ביטויים הוא קושר לארץ ישראל שעליה הוא חולם. איזה כלילת יופי, מה היה כאן לפני 250 שנה? כלום! כלום, ביצות בקדחת, אפילו זו אפילו שלי לא היה פה. כלום, פשוט כלום! הוא עצמו עלה לארץ ישראל ואחרי שנתיים מת במגיפה. לא זכה להאריך פה ימים. אבל אור החיים הקדוש רואה את ארץ ישראל, מבין שהיופי שלה זה לא המראה החיצוני שלה. זה השכינה, זה מקום התורה, פה השלמות והדבקות עם ריבונו של עולם. ואז הוא אומר, ריבונו של עולם, איך אפשר לומר על המקום הכי יפה בעולם, מילים של גנאי, איך זה יכול להיות? אני כשקראתי את זה הרגשתי, אגב, בספר של אבא שלי גם, הרגשתי שאור החיים פה לא מדבר כפרשן. הוא זועק את הזעקה האישית שלו, גם בדור שלו היו אנשים שמגעו מיהודים אחרים לעלות לארץ ישראל, לפני שהארץ היא שוממה ויש סכנת דרכים, ויש שם מגיפות, ויש שם פרנסה, ולא ניסוע לשם. ואורחיים בקדש, אגב, הרבה מקום בפירושו, הוא רומז לאירועים שקרו בתקופתו. מי שלא בקיא בהיסטוריה של אותה תקופה, לא יודע מה היה בצפון אפריקה, גם באיטליה, הוא פעל גם באיטליה. אגב, הוא הגיע עד, בחיפוש תרומות לישיבה שלו, הוא הגיע עד הולנד. אחד הספרים שלו, איך אנחנו יודעים את זה? אחד הספרים שלו שהוא הדפיס, כתוב שהוא התפסו באמסטרדם. מה הוא עושה באמסטרדם? הוא נסע עד לשם לאסוף תרומות לישיבה שהוא עומד להקים בירושלים, והוא שומע אנשים אומרים לו, השתגעת לנסוע לארץ ישראל עכשיו? מה יש לו לחפש שם? והוא זועק מנהמת ליבו, איך אפשר לומר דבר כזה על ארץ ישראל? איך אפשר לומר על ארץ ישראל מה יש לחפש שם? אבל זה מה שהוא פוגש בכל מקום. ויש מקום אחד שממש אני חושב שהוא כבר... אני אקרא לכם, אני לא אומר, תשפטו בעצמכם. על הפסוק ויקרא פרק כ"ה כ"ה, הפסוק עוסק בגאולת קרקע. כי אמור אחיך, הוא מחר מאחוזתו, ובא גאולו הקרוב אליו, וגאל את ממכר אחיו. הפסוק מדבר על מי שנהיה עני ונאלץ למכור את השדה שלו, ומוטלת חובה על המשפחה לקרוא את המשפחה, כפי שהתורה רוצה שיגורו איש ב... נחלתו. זו האידאה של התורה שכל אחד יגור בנחלת אבותיו, ועם ישראל לא יתפזרו בכל מקום, איש בנחלתו. אומר אור החיים הקדוש, כי ימוך אחיך, פרשה הזאת תרמוז עניין גדול והערה ליושבי תבל. ומהו העניין הגדול? כי מי זה כי ימוך אחיך? זה ריבונו של עולם. כשהתחתונים מתים מדרך הטוב, מסלקים ההשפעות ומתמסכן עמוד הקדושה. כאילו ריבונו של עולם חס ושלום הופך להיות מח. וצריכים, הוא מחל את אחוזתו, זה כשהוא נאלץ להוציא עם ישראל לגלות. והודיע הכתוב כי גאולתו, כדי לגאול את עם ישראל, שהיא בעצם גאולת השכינה שמחה בחטאיהם של ישראל, היא ביד הצדיק אשר יהיה קרוב להשם. כי האדון ברוך הוא יקרא ניסת מדלג, יקרא לצדיקים אח. כמו שכתוב למען החי וראי, הצדיקים נקראים אחים. והגאולה תהיה, איך תהיה הגאולה? בהאיר ליבות בני אדם, ויאמר להם, הטוב לכם כי תשבו גולים מהשולחן אביכם, ומה יערב לכם החיים בעולם הזה, זולת חברה עליונה. והגאולה תהיה בהאיר ליבות בני אדם, ויאמר להם, הטוב לכם כי תשבו חוץ גולים מהשולחן אביכם, ומה יערב לכם החיים בעולם הזה, זולת החברה העליונה אשר הייתם סמוכים סביב שולחן אביכם, הוא אלוהי עולם ברוך הוא לעד, וימאיס בעיניו תאוות הנדמים. אדם צריך למאוס בתאוות שהם רק דמיון, ויערם בחשק הרוחני, גם נרגש לבעל נפש כל חי עד אשר יטיבו מעשיהם, ובזה יגאל השם ממקרו. השם יגאל את עם ישראל מן הגלות, כאשר אנחנו נשתוקק לשוב אל ארץ ישראל, ואז הוא מסיים בשורה אחת, שבגלל זה מבין את כל הפירוש הזה. ועל זה עתידים ניתנת הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש השם אלבון הבית העלוב. הוא רואה בעיניו בדורו גדולי ישראל שאינו דוחפים את העם לחזור לארץ הלאום, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות אדם ששקוע בתורה והוא לא מאוהב את כלות בארץ ישראל? איך זה ייתכן? זה תחת את הסטרי. איך יכול להיות אדם ששקוע בתורה ולא קורא לכל תלמידה בארץ לארץ ישראל? איך זה יכול להיות? כשאתה מביא את עניינה של ארץ ישראל, שנגענו ככה במעט מזה, בדברים הקצרים האלה, איך יכול להיות? והוא אומר, על זה ריבונו של עולם יתבע מאיתנו. איך אנחנו עסוקים באלף דברים חומריים ורוחניים, אבל את המצווה הכללית החשובה מן הכל, אותה אנחנו שוכחים. לא כמהים ולא כוספים אל הדבר הזה. אני אסיים בסיפור קצר. אבי מורי זיכרונו לברכה, תוך כדי שהוא היה עסוק בכתיבת הספר הזה, אבל גם היה גם סביב אירועי מלחמת יום הכיפורים, הוא שלח מכתב לאימא שלי. המכתב הזה היה גנוז אצלה במגירה איזה 40 שנה, ופתאום עכשיו היא הוציאה אותו, ואני קראתי לתדהמתי, והוא כותב שם את הדברים האלה. האם הדברים, אני לא כתב לי מה שאני אומר, אבל הרעיון הוא כזה. האם הדברים האלה של אור החיים הקדוש נקרו רק לאנשים שחיו בזמנו אז, שם בגלות ולא עלו לארץ ישראל? זה שהאור החיים הקדוש אומר, ועל זה עתידים ניתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל, והם בקשר מלבון הבית העלוב. האם זה נוגע רק אליהם או שזה נוגע גם אלינו? אנחנו החיים כאן בארץ ישראל. והוא משיב על זה שאור החיים היה מצביע גם עלינו. כי לפעמים אנחנו שזכינו לחיות בארץ ישראל, אנחנו לא מרגישים את פעמי הגאולה בעינינו, ברוחנו. אנחנו חיים פה, וזה נראה לנו טבעי, פשוט וברור, שיהודים עולים לארץ, זה נס גלוי, ואנחנו איבדנו את התחושה של הנס, שיהודים שולטים על ארץ ישראל. זה נראה לנו פשוט וברור, אנחנו לא מתרגשים מזה יותר. אנחנו מתווכחים, נגיד אלה, לא נגיד אלה, אנחנו עסוקים בין דברים אחרים, אנחנו שוכחים לראות בעין נכונה את כל מה שמתרחש כאן, את היד האלוקית שדוחפת, את המצווה הכללית שקמה לתחייה מחדש בדור שלנו, גם אנחנו לפעמים שוכחים מרוב מסוג אינסופי וכל מיני קשיי הפרנסה, בהתעסקות על מריבות פוליטיות כאלה ואחרות ודברים אחרים, אבל את מי אנחנו שוכחים בסופו של דבר? את התהליך הגדול של השיבה לארץ ישראל, שהיא המצווה הכללית, שהיא עיקר השלמות והדבקות שעליה דיבר אור החיים הקדוש בכל המזמורות שהבאנו. בעיקר לומר שאור החיים הקדוש היה נאה דורש ונאה מקיים. זה לא היה לו קל לבוא לארץ ישראל, בעיקר שהוא לקח על עצמו את עול הפרנסה של התלמידים שהוא הביא איתו, חלקם מצפון אפריקה וחלקם מאיטליה, לבוא איתו לירושלים. לא רק שהוא מקים ישיבה בירושלים, באחד הספרים שהוא מוציא עדיין באותו באיטליה, מדפיס באותו באיטליה, הוא כותב שם שאם למישהו יש הערות על הספר, אז לשלוח אותם לירושלים, כי הוא נוסע לשם, הוא יקים שם ישיבה, ומשם הוא יענה לו על ההשגות שיש לו. זאת אומרת, עוד שהוא נמצא בגלות באיטליה, הוא כבר מניח שעד שהספר ימחר ויכתבו הגהות, הוא יגיע לפני המכתב לירושלים. לכן הוא זכה להקים ישיבה בירושלים, אבל לא זכינו שיאריך בה ימים. אבל לפחות אנחנו זכינו אל החלום, להגישים את החלום הגדול שלו, לחיות בארץ ישראל, להקים בעולם של תורה, לחוש את המצווה הכללית שהולכת ונאורה, להתחבר אל הארץ מתוך חיבור שלם אל התורה. בא ונזכר עוד.
שבוע טוב.
Oh, my God.